שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 232. ושוב אנחנו נמצאים במכון הדסון, ושוב נמצא איתנו מייק דורן, ושוב הצלחתי לשכנע אותו באמצעות לחץ פיזי מתון, לדבר איתכם.
זה המתון.
זה המתון שלנו, מייק. תבוא לארץ, אנחנו יכולים יותר חזק. כי אנחנו רוצים לדבר על התפתחויות מרעישות במלחמה, ובשיחתנו האנגלית בפודקאסט אחר, שגם אותו כדאי לכם לראות, הוא נקרא Israel Update, יש לנו עכשיו גם ביוטיוב, שזאת...
זה ביוטיוב?
אנחנו גם ביוטיוב, כן, Israel Update.
לא ידעתי את זה.
כן, כן, פתחתי יוטיוב, שלחתי
אותך. לא, אני ידעתי שנחיל, לא ידעתי שהתחלנו.
אז התחלנו.
יופי.
זה, אתה יודע, המשורר אלתרמן, שהיה טיפוס מפותל, חיים גורי, שורר תשח, הביא לו את השירים הראשונים לאלתרמן. ואתה יודע, הוא חיכה במתח. מה יגיד the great sage, מה יגיד המשורר הגדול על השירים. הוא אמר לו את המשפט האניגמטי הבא. יום אחד תראה שפרסמת. אז יום אחד תגלה שכבר יש לנו ערוץ ב-Israel Update, ואני מקווה שיהיה לנו תרגומים ב-Israel Update, אז אנשים יוכלו לשמוע אותך לא רק בעברית, אלא גם באנגלית עם תרגום. והדבר שעליו דיברנו היה שהתקיפה בדמשק המיוחסת לישראל, שבה נהרג בכיר במשמרות המהפכה האיראנים.
כן.
ועוד כמה מעוזריו, אתה
בכוח
אומר...
בכוח קודס.
אתה אומר, זה לא עוד תקיפה, זה שינוי איכותי בקונפליקט הרב-זירתי.
ממש, ממש. זה כמעט ברמה של חיסול סולימני, בינואר...
תחת ממשל טראמפ.
כן, תחת טראמפ, ינואר 20, שנת 20.
אז בוא תסביר לנו מה, חוץ מזה שזה אדם בכיר, מה ההבדל המהותי מכל מה שקרה עד עכשיו?
טוב, האמריקאים מפעילים לחץ על הישראלים, לא להרחיב את המלחמה בצפון. אז הישראלים מצד אחד הם חייבים להראות לאמריקאים שהם מקשיבים, אבל מצד שני הם חייבים להראות לאיראנים ולהיזבאללה שהם לא מוגבלים, שהלחץ האמריקאי לא יצליח
לרסן אותם, או להגביל, זה יותר חשוב.
כן.
כי בעצם אתה אומר, המעצמה, אמריקה, רוצה כל הזמן להראות לאיראנים שהיא מכילה, שהיא עושה דה-אסקלציה, שלא יחמירו, והיא מוותרת על הרתעה. אבל ישראל הקטנה לא יכולה לוותר על הרתעה, אז היא לא יכולה שהאיראנים יחשבו שהנה, את הקו הזה אסור לנו לחצות, ומעבר לקו הזה הם המשיכו לזרוק עלינו רימונים.
בדיוק. האמת היא שהיזבאללה, היא כבר מנצלת את הלחץ האמריקאי לטובתה. כי היא יודעת ש... איך אומרים to escalate, no?
להסלים.
להסלים. להסלים?
כן.
הישראלים לא יכולים לעלות על סולם ההסלמה עד ההכרעה נגד היזבאללה. אז יש, היא חייבת לקבל את המכות, עד גבול מסוים את המכות מהיזבאללה.
ולמה ישראל לא יכולה, בגלל הלחץ האמריקאי, בגלל התיווך של עמוס הוכשטיין, בגלל וטו של ממשל ביידן?
כן, אז עמוס הוכשטיין, כולם מבינים מי הוא ומה הוא עושה?
בוא נגיד,
דיברנו על זה?
אני חושב שדיברנו על זה, ואני חושב שזה מדובר בתקשורת הישראלית לא מעט. עמוס הוכשטיין המתווך של ביידן ללבנון, שעשה לנו את הסכם הסכם הגבול הימי.
הגבול הימי. אז הוקשטיין הוא במקור, הוא ישראלי. חושב שההורים שלו אמריקאים, אז הוא מדבר אנגלית כמו אמריקאי, אבל הוא היה...
אבל הוא מדבר עברית גם.
הוא מדבר עברית, והוא היה בצהל. הוא שירת בצבא. אני מספר לך את זה, כי הוא מתקבל אצל הישראלים כאחד מאיתנו.
כן.
אבל הוא קרוב מאוד לביידן. הוא שירת בצוות של ביידן בקונגרס. ויש לו, הוא מבין אלה שהם יכולים להתקשר ישיר לנשיא. אז הוא מאוד, ביידן תומך בו, והוא מנסה להגיע להסדר בין איראן והיזבאללה מצד אחד, וישראלים מצד שני. הוא רוצה שישראלים יוותרו על, יש איזה 17 מקומות בגבול.
שרוצים שנוותר על שטח.
נוותר על שטח, כמו שוויתרתם על שטח בגבול הימי, והקהילה הבינלאומית תזרום כסף לדרום לבנון, אז כדי... אומרים כדי לפתח את הכלכלה הלבנונית, אבל זה יעזור להיזבאללה, כמובן. ותמורת זאת, ההיזבאללה תסוג קצת מהגבול. ולא לגמרי, פשוט, איך אומרים, שכחתי איך קוראים לכוח...
הכוח רדואן.
רדואן. כוח רדואן יסוג מהגבול עד לליטני. אולי. אנחנו, הם אמרו לנו עם ההסכם הימי, שיש עכשיו שקט ושלום עם היזבאללה. היזבאללה חצי בדרך לנורמליזציה עם ישראל. אתה זוכר את כל השטויות האלה.
כן.
אז אנחנו רואים היום עד כמה זה תפס.
אז אתה לא ממליץ על ההסכם הנוסף?
לא, לא ממליץ, לא. לא, הישראלים צריכים לחדש את ההרתעה שלהם.
אבל גם להיגמל מההרגל של לתת שטח תמורת אוויר, תמורת הבטחות שאחר כך הם מפרים אותם.
כן.
כל פעם אותה מלכודת.
בשנת 2000, הייתה החלטה של מועצת הביטחון באום, שישראל היא פינתה את שטח לבנון.
כן.
אז קיבלו את זה בכל אחד.
בפה אחד.
אז זה אמור להיות, איך אומרים? The gold standard, איך אומרים בעברית?
כן, לא יודע, קנה המידה.
The gold standard in international law. אז למה אנחנו, כשאני אומר אנחנו, למה אנחנו האמריקאים לא אומרים שיש לנו החלטה של האום, החלטה חד משמעית, שישראל פינתה.
כן, וההחלטה הזאת, זו החלטה 1701, אתה מתכוון, נכון?
לא זוכר את המספר, אבל זה בשנת 2000.
אבל...
אז ברגע שאנחנו אומרים, בגלל התלונה של היזבאללה, בגלל שהיזבאללה אומרת שישראל יושבת על שטח לבנוני, אנחנו האמריקאים באים ואומרים, אנחנו נתווך. זה...
זאת אומרת, נותנים לגיטימציה...
לטענות של היזבאללה, שהיא המציאה.
שהם המציאו. אבל אני רוצה לחזור לעניין שתקפנו את...
הבנת אותי?
כן, כן.
היו כאלה בקומנטס...
בפעם שעברה שלא הבינו אותך?
לא, שאמרו שקשה להם להקשיב לעברית שלי.
היו כאלה שאמרו, מייק דורן יודע עברית, איך לא ידענו את זה עכשיו?
אני רוצה להגיד להם שהם פשוט צריכים לשנות את ה... את ה... את המהירות של ה...
של הסרטון.
כן, של הסרטון. תלך ל...
ליותר מהר.
כן.
כן, אבל אז אתה... אז את הקטעים שלי...
אני מצטער, אני אומר לכם. זה בגללך.
כן, כן. אתה יודע שאני לא כל כך מתרשם
מזה. אני מתבייש.
אני לא כל כך מתרשם מזה. אבל הדבר שאליו רציתי לחזור הוא העובדה שיש פה... שישראל עשה...
אני רוצה לקלל.
איך אתה מקללות בעברית? אתה מכיר אותם? אל תנסה. אנחנו פודקאסט שמרני.
כן. הקללות בערבית.
הקללות בעברית זה בערבית, זה לא בעיה.
כן, אני רוצה...
ערבית שפה
קלה. לשלוח כמה...
ישראל... אמריקה, אני תלמיד שלך בעניין הזה, אמריקה משחקת משחק במזרח התיכון, בליבו יש הפייסנות כלפי איראן,
כן.
והתנהלותו הטקטית היא, כל פעם שהאיראן שולחת את הפרוקסים שלה לעקוץ, אז מתקיפים חזרה את הפרוקסי גם רק קצת. ישראל פה עשתה משהו שאמרה, אנחנו יודעים מי נמצא מאחורי זה, ואנחנו אתכם, אמנם לא על אדמת
בדיוק,
איראן, אמנם
בדיוק.
לא על אדמת איראן, אבל לעקות את, לעקות את הבכיר במשמרות המהפכה, זה שינוי של השפה. עכשיו, זה לא יהרוס לארצות הברית את כל הריקוד המסובך שהיא מנסה לעשות במזרח התיכון, שהיא משחקת עם החותים,
כן, דוקטרינת ביידן זה שאפשר להרתיע את האיראנים דרך חיסול ערבים. וזה לא עובד. אז הישראלים מסמנים היום גם להזבלה וגם לאמריקאים. הם אומרים להזבלה, אנחנו לא מורתעים? אנחנו לא מורתעים על ידי האמריקאים, אנחנו יכולים לתקוף אתכם. והם אומרים לאמריקאים שאנחנו נחסל את האיראנים אפילו שאתה לא תעשה את זה. כי למה אני מתכוון? האיראנים היום תוקפים דרך הפרוקסים שלהם. פרוקסים?
כן.
דרך ה...
אין לנו מילה, זאת אומרת פרוקסים.
למה אין לכם?
אנחנו עובדים על זה.
אוקיי. דרך הפרוקסים שלהם, הם תוקפים אותנו, את האמריקאים. אז בהתקפות של האמריקאים, האמריקאים לא נגעו באף איראני. לא בתימן, לא בעיראק, לא בסוריה, וכמובן לא באיראן, באיראן עצמו. והאמריקאים אמרו כמה פעמים, אנחנו לא רוצים להרחיב את המלחמה, ואנחנו, כמו שאתה אמרת, אנחנו רוצים די-אסקלציה, ואנחנו פשוט אומרים, אנחנו מפחידים מהסלמה. אז הישראלים אומרים, אנחנו לא מפחדים, אנחנו מוכנים לתקוף את האיראנים. אז אנחנו חייבים לשאול, למה הישראלים לא מפחדים לתקוף את האיראנים?
למה?
באופן ישר, והאמריקאים כן.
למה האמריקאים כן הסברת? למה הישראלים לא?
כי הם יודעים שהכוח שאנחנו רואים בצהל מול ההזבלה, זה כוח רציני מאוד. כוח צבאי, הם לא, כי כל הריכוז עכשיו זה על עזה, אז הישראלים לא מדברים על הכוח שיש להם, על מה ש... איך אומרים, on the capabilities that they have demonstrated, על היכולות שהפגינו אותם בלבנון, יכולות רציניות מאוד, מאוד, והם מנסים להגיד להזבלה, בלי הסלמה שיעבור את הקו האמריקאי, הם מנסים להראות להזבלה ולאיראנים, שהם יכולים להכריע אם אין להם ברירה, שונא את הרש גם, שונא את השפה, שונא אותך.
לא, לא.
לא, אני לא שונא אותך.
אתה אוהב את ישראל, את השפה ואותי.
כן, זה נכון.
עד עכשיו הכל היה שקרים.
אני פשוט מתבייש מזה.
זה הכל מסך חשן. והאם יש לדעתך במשחק הזה סוג של איום על ארצות הברית, של להגיד להם, הדבר שממנו אתם הכי מפחדים, אנחנו יכולים לעשות לכם אותו.
כן.
זה אם אתם מפחדים להיכנס למלחמה עם איראן, אם אתם לא תיתנו לנו לעשות מה שאנחנו חייבים, אנחנו נגרור אתכם למלחמה עם איראן, או לפחות נרמוז שאנחנו יכולים.
כן, אני לא חושב שהם מנסים להגיד, אנחנו נגרור אתכם למלחמה. כי הישראלים לא רוצים לעשות את זה. אני לא חושב שהם רוצים לגרר את האמריקאים למלחמה. הם רוצים לשבור את המגבלות שהאמריקאים שמים עליהם. הבנת אותי?
כן.
אני מדבר עברית עכשיו?
כן,
זה,
כן, כן, אתה, כן, אתה
אז, אבל אני... יש להם דילמה, כי מה שהאמריקאים לא מבינים, מה שהבית הלבן, הבית הלבן הזה במיוחד, לא מבין, זה הרתעה. הרתעה עובדת, אם אתה האויב שלי, אתה באמת מאמין שאם אתה תזיק אותי, אז אתה תאבד משהו שאתה לא רוצה לאבד, שקשה לך מאוד לאבד את זה. אז בגלל זה אנחנו הישראלים חייבים לסמן להזבלה שהם מסוגלים לקחת מהזבלה משהו שהוא מאוד לא רוצה לאבד.
אתה השתמשת במונח...
סליחה, האמריקאים חושבים שיש הסדר, יש הסדר כלשהו.
הבנה, יותר מאשר הסדר, הבנה.
הבנה, הסדר עם האיראנים. אפשר להגיע לזה. והם מאמינים שהאיראנים עצמם רוצים להגיע להסדר. אז בגלל זה, אם אנחנו, האמריקאים, מסמנים לאיראנים ולהזבלה שאנחנו רוצים הסדר, אז זה יגביל את האפשרות שנגיע לזה. וזה טעות רצינית מאוד.
זה בעצם הסוד של הפייסנות.
כן.
מאחורי, כי אתה יודע, כל פעם שאני מדבר על זה, בעיתונות העברית, הרבה פעמים בעקבות דברים שלך, אז אומרים לי, אבל למה? אבל למה הם מפייסים את איראן? למה זה עולה בדעתם לפייס את איראן? הרי זה כל כך ברור שאיראן זה כוח תוקפני. אבל אתה אומר, אני אחזור על עוד משהו. וזה שא' הם חושבים, הפילוסופיה הכללית אומרת שבני בריתה של ארצות הברית...
אפשר לשוויץ קצת?
בבקשה.
זה הדבר שאני מבין יותר טוב מרוב האנשים בוושינגטון. אני
יודע.
לא, אני, בדרך כלל אני לא מדבר ככה. אבל אני מבין את המוח של השמאל, ואני מבין גם את המוח של הממסד כאן, הממסד הביטחוני.
כן. אתה יודע איך אני מסביר את זה? יש לי מטאפורה נוחה לישראלים בשביל להבין את זה, אני לא יודע אם זה עובד גם באנגלית. אני אומר להם, איך הפרוגרסיבים חושבים על חינוך ילדים? אין ילדים רעים, יש רק ילדים שרע להם. ככה הם חושבים גם על איראן. אין מדינות רעות, יש מדינות שעשו להם עוול, ואז הן נהיות תוקפניות, ואם נרגיע אותם הם יירגעו. אבל יש פה דברים, אני מסכם פה הסברים שלך. דבר ראשון, שהאמריקאים חושבים שבני בריתם גוררים אותם למלחמות.
כן.
ולכן צריך...
הישראלים והסעודים.
הישראלים והסעודים. ולכן צריך לסמן לאיראנים, אנחנו לא נגרר אחרי זה, אז המטרה היא לרסן את הסעודים ולרסן את הישראלים. וזה מה שממשל ביידן עשה גם בתימן, מיד כשהוא נכנס, הם הוציאו את החותים מרשימת ארגוני הטרור, והפסיקו לשלוח לסעודיה נשק התקפי, כדי לנהל את המלחמה הזאת, ובמקביל הם עשו לישראל אותו דבר עם חיזבאללה, בהסכם ימי שבעצם...
הם עשו עוד משהו עם הסעודים.
מה?
האשימו את מוחמד בן סלמן, בכל מיני... באסון הומניטרי בתימן, וברצח חשוגי, אמרו שהוא דמות מאוד מאוד מסוכנת,
כן.
אז האופי שלו...
וגם על ביבי. וגם
בגלל זה...
ביבי הוא מסוכן.
לא, 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 בגלל זה אני אומר את זה. זה, זה. הם עושים היום, זה בדיוק אותו משחק. מה אומרים? שהישראלים, שיש אסון הומניטרי בעזה, שהאופי של, של ביבי, שביבי הוא מסוכן, הוא, כן. הוא אופי מסוכן מאוד. מסוכן לישראל, מסוכן לארצות הברית, ואי אפשר לסמוך עליו.
כן.
זה אותו דבר. והם גם רוצים, הם גם רוצים להפסיק את המלחמה בעזה.
כן. ובמסגרת הזאת, ואתה מחזיק ביד מאמר של עופר שלח.
עופר שלח.
כי זה, אני חושב שהמצלמות במרחק הזה רואות את זה. והמאמר מסביר את מה שאתה בעצם אומר, ואתה אומר את זה כבר הרבה זמן, מוכרים לישראלים בלוף כדי שהמלחמה תיפסק.
כן.
והנה, עופר שלח בעצם בולע את כל הבלוף. אז עכשיו בוא
תגיד... כל הממשלה... האמת היא, אני לא רוצה להיות ישראלי ימני כמוך. בעולם האידיאלי שלי, אני רוצה לדבר לשמאל הישראלי ולימין הישראלי. מה אני רוצה, בתור אמריקאי, מה אני רוצה מהישראלים? אני רוצה שהם יהיו בת ברית חזקה מאוד נגד איראן. זה התפקיד של ארצות הברית. בעיניי, התפקיד של ארצות הברית והתפקיד של ישראל זה להקים ציר נגד איראן. ואני נגרר לתוך הפוליטיקה הישראלית, כי הממסד הישראלי והשמאל הישראלי, הם מוכרים שקרים על המדיניות האמריקאית כלפי איראן.
אבל הם קונים את השקרים, אני חושב שהם מאמינים בזה.
כן, כן, כן.
כן, ברנע, בן כספית, חבר שלך, עופר שלח, נדב אייל, כל החבורה.
עמוס ידלין. שכחתי, אני לא מדבר על עמוס
ידלין. כן, לא, אז גם הממסד הביטחוני, בקיצור, לכן עמוס ידלין רלוונטי. INSS זה agent, סוכן, שבאמצעותו מוכרים לישראלים סיפור על למה צריך להפסיק את המלחמה. עכשיו...
גם לישראלים וגם לפרו-ישראלים בארצות הברית. בקהילה היהודית בארצות הברית הציונית, הקהילה הציונית, יש די הרבה אנשים, אולי הרוב, שמאמינים שביידן מנסה להקים ציר נגד איראן. ואיך? עם הנורמליזציה בין ישראל, עם הנורמליזציה אבל, של יחסים...
אבל אני רוצה שתסביר את התזה של עופר שלח. מה הטיעון של עופר שלח? מה הוא אומר?
הוא אומר שיש מלחמה קטנה, ויש המלחמה הקטנה, ויש המלחמה הגדולה. המלחמה הקטנה זאת המלחמה בעזה היום. ואנחנו חייבים להפסיק את המלחמה הקטנה, כדי שנצליח במלחמה הגדולה. מה זה המלחמה הגדולה? זה המלחמה האזורית נגד איראן. וזה מה שביידן רוצה. ביידן רוצה להפסיק את המלחמה הקטנה, כי זה מתחיל לגרום נזק בבחירות כאן בארצות הברית, בנובמבר. וביידן ממש רוצה להקים ציר נגד איראן. ובגלל זה יש לו תוכנית לעשות נורמליזציה עם הסעודים. אבל ביבי הוא לא מוכן לוותר על סמוטריץ' בבן גביר. הוא רוצה להאריך את המלחמה הקטנה בעזה, כדי שהוא יכול לשמור על הכיסא שלו בתור ראש הממשלה.
וזה מפריע למלחמה הגדולה, למה?
והוא לא יקבל את הרשות הפלסטינאית בעזה, והסעודים שמו תנאי שהם לא מוכנים להמשיך עם הנורמליזציה אם לא יהיה פתרון של שתי מדינות. אז ביבי הורס את פתרון שתי המדינות, וזה הורס את הנורמליזציה עם סעודיה, וזה הורס את ה... כך הוא...
וזה הורס את הציר
נגד איראן, שביידן כל כך הרבה רוצה...
אז...
שוב, ביידן מת להקים את הציר הזה.
אז...
וזה ממש שטויות. אבל אני מדבר עם קצת רגש, כי כשאני מדבר עם ישראלים, אני מדבר על ישראלים שהם באים לארצות הברית הרבה, אנשים, ישראלים מהממסד, שהם מדברים עם האמריקאים הרבה, שמתקבלים, שמקבלים אותם בבית הלבן. והם מוכרים, הם מנסים, הם מקבלים את הטיעונים האלה, והם מנסים למכור לי את השטויות האלה. ולמה אני כל כך, למה אני כל כך משוכנע שזה שטויות? כי זה פשוט לא הגיוני שארצות הברית, אין לארצות הברית מדיניות שמכוונת נגד איראן בשום מקום במזרח התיכון, חוץ מעזה. אפשר להגיד, ואני חושב שאפשר להגיד נכון, בצדק, שהמדיניות של ארצות הברית בעזה מזיק את האינטרסים של האיראנים, באופן רציני, וזה נכון.
אז דווקא את זה רוצים להפסיק.
וזה...
את הדבר היחיד.
את הדבר היחיד שממש מזיק את האיראנים, הם רוצים להפסיק. אז הישראלים לא מסתכלים על המדיניות של ארצות הברית בעיראק. לא מסתכלים על המדיניות של ארצות הברית בסוריה, בתימן. ולא שואלים את עצמם, מה הקשר בין מה הם אומרים לנו לגבי התוכנית הגדולה שלהם לתקוף את איראן, ומה שהם עושים בכל מקום אחר. הבנת?
כן, כן. הבנתי, אני שומע את זה ממך, לא בפעם הראשונה.
כן. הישראלים, הם בונים יותר מדי על מה שהאמריקאים אומרים להם בהקשר הבילטרלי.
ופחות מדי בודקים מה האמריקאים עושים.
עושים בכל האזור.
בכל האזור. אבל האמריקאים יש צורך...
האמריקאים לא מסוגלים להרתיע את החות'ים. אנחנו המעצמה הכי גדולה בעולם, ואנחנו לא מסוגלים להרתיע את החות'ים. אתה יודע איך הם רוצים להרתיע את החות'ים? איך הם רוצים להפסיק את ה... מה התוכנית האמריקאית להפסיק את ההתקפות של החות'ים?
כיפת ברזל. משהו כמו כיפת ברזל.
הפסקת אש בעזה. נכון?
הייתה ידיעה בניו יורק טיימס, נכון? שמינואר ארצות הברית מנהלת מסע ומתן שבו על הכף מוטלים מצד אחד שאיראן תרסן את החות'ים, ומצד שני שארצות הברית, מצד שני שארצות הברית תרסן את ישראל בעזה. זה הדיל המוביל.
זאת התוכנית. זאת התוכנית הגדולה של האמריקאים. ואופר שלח, אני לא מכיר אותו, אבל אם הייתי אומר את זה, הוא היה אומר לי, מה פתאום, אתה משוגע? מה אתה יודע? אני מדבר,
כן, אבל אתה לא מרגיש...
והם אומרים לי שאמריקאים רוצים לעשות.
אבל, כן, האמריקאים אומרים לי. אתה לא מרגיש אבל שאתה אומר את הדברים האלה כבר הרבה זמן, ופעם היו...
אסור.
היו חושבים שאתה יותר משוגע מאשר עכשיו.
10 שנים אני מדבר כך.
מאז המאמר ה-realignment.
לא, אני כתבתי מאמר כתבתי הרבה מאמרים, אבל כתבתי מאמר גדול ב-2015, כי כולם אמרו שהמדיניות של אובמה, שהם לא מבינים את המדיניות של אובמה, ואובמה הוא נאיבי, אובמה לא מבין. אמרתי, הוא לא נאיבי, הוא לא נאיבי בכלל. יש לו תוכנית פייסנות לבאיראן. אתה פשוט חייבים להבין את התפיסה שהסעודים והישראלים
גוררים
או גוררים אותנו למלחמה עם איראן, ויש לנו אינטרסים משותפים עם האיראנים, ואנחנו חייבים לנצל את השיתוף, את ה... את ה... איך אומרים?
חפיפה.
את החפיפה.
Convergence, איך אומרים חפיפה?
Overlap.
Overlap, יותר פשוט. אז אתה מרגיש שעכשיו מקשיבים לך יותר?
יש, כן. כן, 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 כן. טוב.
אתה יודע למה.
שמעו את מה שאמרתי ב... אני חושב ש... אני חושב שהרבה אנשים שמעו את מה שאמרתי על אובמה. אבל כשביידן הגיע, היהודים במיוחד, הפרו-ישראלים, שכנעו את עצמם שביידן הוא משהו, הוא משהו שונה מאובמה. וסיפרו לעצמם סיפור שיש... חילוקי דעות בבית הלבן, מצד אחד יש רב מלי, ורב מלי הוא בעד הפייסנות, אבל מצד שני יש ג'ק סליבן ואנטוני בלינקן ואחרים, והם יותר קשוחים כלפי איראן.
יש סטלין שהוא מתון, ויש ה-hardliners, שלא נותנים לו לזוז.
מה שאנחנו חייבים לקבל, שיש תפיסה, יש פרדיגמה, יש להם ראייה על הסדר, הסדר, איך אומרים, the least worst order in the Middle East.
הכי פחות גרוע.
הסדר הכי פחות גרוע במזרח התיכון זה סדר... זה סדר ש תוצאה מניסיון שלנו להגיע להסדר עם האיראנים.
כן.
ככה הם חושבים על איראן כמו שקיסינג'ר חשב על ברית המועצות ב-73. וזה החשיבה של קיסינג'ר מאוד מתוחכמת. אז המדיניות הייתה דטנט. אנחנו ננסה להגיע להסדר עם הרוסים, אם אפשר. אנחנו יודעים שאנחנו בתחרות רצינית מאוד עם הרוסים. והתחרות לא תיגמר. אבל יש מקומות שבהם אפשר להגיע להסדר כלשהו, שיעזור לנו. אז כדאי לנסות, לא להיות נאיבים, פשוט ננסה, אם זה לא הולך, זה לא הולך, ואם אנחנו חייבים להיכנס לתחרות רצינית או להשתמש בכוח, אנחנו נשתמש בכוח.
אז איך אצל קיסינג'ר זה היה מוצלח, ועכשיו זה, אתה אומר, זה אותו דבר וזה לא מוצלח?
זה לא מוצלח כאן, כי הם באמת מאמינים שאיראן רוצה, היא עצמה רוצה להגיע. היה לקיסינג'ר וניקסון, היו סימנים היו כמה סימנים שבאמת הרוסים רצו להגיע להבנות. אז לא היו סימנים כאלה מאיראן. האיראנים אומרים כל הזמן, הם חוגגים את הפייסנות של האמריקאים, לא האפשרות להגיע להסדר.
הם רואים את הפנייה.
וגם, כשאנחנו מדברים על מדינה כמו איראן, שיש לה כלכלה בגודל של מדינת מרילנד, היא קטנה מאוד, ואנחנו מדברים עליה כאילו היא ברית המועצות, בשיא המלחמה הקרה, אנחנו מגדילים את האיראנים.
מי אמר, אני לא זוכר, שמעתי את המטאפורה הזאת איפשהו, שהאמריקאים זה כמו פיל שקופץ על השולחן כשהגיע אכבר.
בדיוק.
ואיראן זה האכבר.
זאת המשמעות של ההתקפה הישראלית בדמשק.
כלומר?
הישראלים יודעים שזה אכבר, זה לא פיל.
כן, אבל זה אכבר שהולכת להיות לו פצצה גרעינית.
כן.
שאלה אחרונה, מייק, איך זה ישנה את התמונה, אם וכאשר, כלומר זה כבר לא אם, כשלאיראן תהיה פצצה?
בואו נדבר על זה בפעם אחרת.
בסדר גמור.
אני, במשפט אחד, במשפט אחד, במשפט אחד זה נותיר, זה נותן מטריה, אם אפשר להגיע, להגיד, מטריה לכל הפרוקסים של ה...
כן.
זה לא משנה את את המשחק לגמרי, אבל זה נותן יותר כוח לאיראן ויותר כוח לפרוקסים שלה.
מייק דורן, אתה ראש המרכז לשלום וביטחון במזרח התיכון שבמכון הדסון. אני מודה לך מאוד על המאמץ לדבר איתנו בשפה הקשה שלנו עם הרייש. אנחנו נעשה את זה.
כשאני מדבר עברית איתך, זה כמו, אני מרגיש, כמו אני מרגיש, כל בוקר אני קם, יש לי בראש שלי, יש תמונה של עצמי. תמונה, אני בראש שלי, אני בן 35. ואני קם כל בוקר, מסתכל במראה, ואני רואה שאני בן 61. ואני שואל, מי זה? כן, מי זה? מה קרה לבחור הזה, 35? פעם יכולתי לדבר בעברית.
כי פעם העברית שלך הייתה שוטפת, אבל...
כן, וזה מזכיר לי שאני מזדקן. אני לא יכול לעשות את מה שאני פעם יכולתי לעשות.
וגם בסוף מתים. תקח את זה בחשבון. אבל אני מציע לכן שנעשה הרבה שיחות כאלה בעברית בפודקאסט, ואתה תתראה, אתה תתחמם, כי אחרי חצי שעה זה משתפר בהרבה.
נראה.
מייק, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ונתראה באנגלית.
אוקיי.